שלום לכולם, בוקר טוב. אנחנו רוצים לנצל את השיעור שיש לנו לקראת ראש השנה, זה השיעור האחרון שיש לנו לראש השנה, ללמוד קצת על ראש השנה בעזרת השם. והנושא שלנו יהיה על תקיעת שופר בראש השנה. למה תוקעים בשופר? המצווה, נכון, המצווה היחידה שיש לנו בראש השנה מהתורה, לכאורה זה תקיעת שופר, המצווה שמייחדת את היום. יש כמובן לראש השנה את כל המצוות של יום טוב, שצריך לשמור עליהם, אבל זה כמו שאר הימים טובים. ויש עוד מנהגים ותקנות דרבנן שהוסיפו לראש השנה, נכון, מנהגים כמו אכילת הסימנים נגיד, יש כמובן את התפילות, שרבנן איזה, תקנו, ואת הפסוקים שאומרים בתפילות, אבל כל זה תקנות דרבנניות, באופן פשוט. המצווה, כאילו, מהתורה, שמאפיינת מייחדת היום, זה תקיעת השופר. אז יש איזשהו, חוץ מכמובן, יש עוד מצוות, איזה עוד מצוות? יש מצוות בבית המקדש. בבית המקדש יש גם כן מצוות של הקרבת קורבנות מיוחדים של ראש השנה. בסדר, וזה בית המקדש, בעזרת השם, במהרה בימינו. אבל כרגע, כשאין בית מקדש, הוא בכלל, בכל, גם כשיש מקדש, מחוץ למקדש, מה שמייחד את היום הזה, תקיעת שופר. אז רואים מכאן, כאילו, שהתקיעת שופר כנראה היא משהו, איזשהו מצווה, איזשהו אירוע, מעשה, שהוא מחובר, הוא מחובר בצורה מאוד חזקה לעניין של ראש השנה, למהות של ראש השנה. אז בואו בעזרת השם ננסה ללמוד ביחד קצת עניינים על תקיעת שופר. ולמה זו המצווה שמייחדת את היום הזה. אז נתחיל קודם כל בבירור של ראש השנה עצמו. בבירור של ראש השנה עצמו. מהו יום ראש השנה? מהו יום ראש השנה? מה הייתם עונים על זה? יום תרועה. יום תרועה, אתה צודק, נו, זה מה שאנחנו מדברים. אבל זה מה שגם התורה אומרת. יום בריאת האדם. טוב, אבל מה זה נוגע אלינו היום, בתשפ"ו שיהיה יום בריאת האדם? למה זה, איך זה משפיע עלינו? מה זה קשור אלינו שיום זה יום בריאת האדם? נברא האדם. אז מה? יום הדין. יום בריאת האדם. טוב, אז בואו נדבר ככה, אז בואו נחבר את הכל ביחד ונסביר. מה בעצם קרה בראש השנה? בראש השנה נברא העולם. נברא העולם? מה פירוש נברא העולם? העולם נברא בכ"ה באלול. העולם נברא בכ"ה באלול, אז למה אנחנו אומרים שבראש השנה נברא העולם? הרי כתוב בראשית, זה אותיות, מה זה אותיות בראשית? באלף תשרי, נכון? באלף תשרי, ברא אלוהים, ככה זה אותיות בראשית. המילה בראשית יש בה המון המון רמזים. טוב, אבל בעצם העולם נברא בכ"ה באלול, אז למה אתה אומר לי אלף תשרי, כן? אלא באמת, נכון שהעולם נברא בכ"ה באלול, וזה התחיל ביום ראשון, בשבוע. אבל ביום השישי, ביום השישי של הבריאה, גם יום השישי של אותו שבוע לפני שנכנס שבת, שזה בעצם א' תשרי, אז באמת נברא העולם. כי מה נברא שם? נברא האדם. האדם נברא ביום השישי. ורק כשנברא האדם אפשר לומר שהעולם נברא. כי אז יש פה שם של עולם. לפני זה אין לו שם של עולם, זה לא, אין שם של בריאה לדבר הזה. כל הבריאה האלוקית, אבל בלי שיש שם היצור שנקרא אדם, כן, שזה נסביר עליו קצת, אז אין איזה משמעות, אין איזה משמעות. זה כמו שהורים, כן, הורים שקונים, שהולך להיוולד עם ילד, הם קונים חדר, כן, לפני שהילד נולד, הם קונים לו חדר עם משחקים, וארונות ילדים, וארון ילדים, והחלפת מקום להחלפה, ולול, והגלה, וכל זה. אז אתה יכול להגיד שכבר נולד הילד? אתה אומר, נולד הילד כבר, הילד נולד, הנה, קנינו לו את הלול ואת העגלה. הילד עדיין בבטן, הילד עדיין בבטן, לא קרה שום דבר. כן, זה שקנית, כל החדר מוכן, כל התפורה מוכנה. אבל הילד עוד לא נולד, בסדר? אז עוד לא נולד הילד. מה לא טוב? לא לקנות לפני, טוב, לא דיבר עכשיו לעין הרע, לא דיברנו, בסדר, רק נתנו משל. משל הדבר הזה. אז אתם מבינים, אין משמעות לעולם בלי שיש בו הילד של השם, בלי שיש בו אדם. למה? מה האדם נותן? איזה משמעות האדם נותן? מה ההבדל בין האדם לשאר הברואים, לשאר בעלי החיים? מה ההבדל ביניהם? האדם... מה זה? הוא נזר הבריאה, אבל נכון, אבל זה הגדרה כללית, מה בתכונות. האדם הוא המדבר, עוד מעט נסביר על כוח המדבר, כמה דברים אתם צודקים, אבל כוח המדבר, נסביר על עוד כמה דברים. בעיקרון האדם הוא יצור בעל שני דברים שהם תלויים, אז קשורים זה זה, הוא בעל הכרה, תבונה כאילו, ובעל בחירה חופשית. בעל תבונה, בעל בחירה חופשית. בסדר? לכל שאר הנבראים, אין להם, הבחירה החופשית שלהם מאוד מוגבלת, מאוד מוגבלת, הבחירה החופשית שלהם מאוד מסתכמת בעולם האינסטינקטים שלהם, כן? בחירה חופשית מאוד מאוד מצומצמת, אם בכלל, וגם יכולת ההכרה שלהם, יכולת התפיסה המחשבתית שלהם היא מאוד מצומצמת. לא יכולים לחשוב על מחשבות עמוקות, ולהבין דברים, להבין דברים עמוקים, לא יכולים לעשות את הדברים האלה. אז ממילא, רק האדם, אז מה קורה בעצם בבריאת העולם? אז א', העולם מגיע לייעוד שלו. לייעוד שלו, כשיש אדם, זה אפשר להיקרא פה בריאה אלוקית. אז על מה המטרה של הבריאה? השם ברא את העולם בשביל לגלות את מלכותו. בשביל להופיע את מלכות השם, לגלות את מלכות השם, שמלכות השם תתגלה בעולמים. מלכות השם תתגלה בעולם. זה אחת הסיבות המרכזיות לבריאת העולם, כן, יש גם בריאה להטבת הנבראים, זה גם נכון, אבל יש סיבה לגלות את מלכות השם, להופיע את מלכות השם בעולם. אבל איך מלכות השם תתגלה? יכולה להתגלות רק על ידי יצור שיש לו תבונה ויש לו בחירה חופשית. יש לו יצור תבונה ויש לו בחירה חופשית. שיש בעלי צמחים, ודאי שאי אפשר איזה. האם אתה יכול להגיד, האם בעל השדה הוא המלך של התבועה שלו? מה אתם אומרים, בעל השדה המלך של התבועה שלו? מה אתה אומר? כן ולא, איזה מלך, מהו המלך שלהם? הם מצייתים לו? לא רק מצייתים לו. הם קיבלו אותו, עליהם, כן? יש איזשהו, הוא האדון של זה, הוא הבעלים של השדה, הוא יחליט מה הוא רוצה, אבל הוא לא נקרא מלך, הוא לא נקרא מלך. האם הרועה צאן הוא מלך של הכבשים שלו? הם לא קיבלו אותו למלך עליהם. בסדר? הם שומעים למה שהוא אומר להם, כי הם מונגים אחריו, והם באופן טבעי הולכים אחרי מה שהרועה מדריך אותם. אבל הוא לא המלך שלהם. כי מה זה מלך? מה זה מלך? מה זה מלך? מלך זה מי שכדי להיות מלך צריך לקבל אותו בתור מלך. צריך לקבל אותו בתור. זה גם נכון, וצריך לקבל אותו. יש הבדל בין מלכות לבין ממשלה. נכון? יוסף אומר לאחים, מה יוסף אומר לאחים? הפוך, האחים אומרים ליוסף, אם המלוך תמלוך עלינו, אם השול תמשול בנו. נכון? יש פה שני מושגים. מלכות וממשלה. מה ההבדל בין המלכות לממשלה? כן? מה ההבדל בין הממשלה? ממשלה זה מלשון של כוח, כאילו, במושל. מושל, כן, יש לו שלטון, יש לו כוח. מושל זה כאילו אפילו בעל כורחך. שזה אפילו בעל כורחך. כן? ומלך, מלך זה לשון של, כן, של קבלת המלכות. שמקבלים את זה עלינו. זה מרצון, מלך זה מרצון. מלך זה מרצון. ממשלה זה גם בכוח. עכשיו, נכון שגם לממשלה בסופו של דבר צריך שיהיה פה למשול על מה, מישהו שאתה מושל עליו באמת. על הקלמנטינות שלך אתה לא מושל, אין להם כאילו איזשהו ברירה להתנגד לך או משהו, אם אתה מחליט לקטוף אותה מהעץ, לא נקרא מושל עליהם, כן? אבל ההבדל העקרוני בין הלכות לממשלה, ממשלה זה, בלי לשאול כאילו את המונגים, בעל כוחכם, אבל מלכות צריך לקבל את המלך עלינו. אז רק האדם מקבל את המלך עליו, הרועה צאן לא נקרא מלך על הצאן שלו, כן? ולא האדם על העצים שלו, כן? לא קיבלו את הם לא קיבלו את מלכותו של האדם, וגם אין משמעות לזה שהוא מולך או מושל עליהם. מתי יש משמעות למלכות? שיש לך נתינים בעלי בחירה, בעלי הכרה, כן? שהם, כן, מכירים, כן, מבינים מי עומד מעליהם, מבינים את זה, מבינים את ההשלכות של זה, מבינים מה זה אומר, ומקבלים את מלכותו עליהם, לכן רק כשנוצר האדם, אז רק כשנוצר האדם, יש פה מלכות השם יכולה להתגלות. שני דברים קורים בעצם בבריאת האדם. א', העולם הסתיים לברוא, בעצם פה הוא נברא. כאן נברא העולם, רק בשלב שנברא האדם, נברא העולם. לפני זה לא נברא העולם, כאילו. זה העולם היה חסר משמעות. דבר ראשון. אבל דבר שני, מתוך כך, אז יש לעולם אפשרות, כן, לגלות את מלכות השם. מלכות השם יכולה להתגלות, יכולה להופיע. האדם יכול לקבל על מלכותו שם בתור בחירה חופשית. הוא יחליט אם הוא רוצה לקבל את המלך הזה, את המלך העולם יקבל אותו ולפעול לפי החוקים שלו, לפעול לפי רצונו, או שהוא לא רוצה. או שהוא לא רוצה. לכן מלכות השם יכולה לתגור רק שיש יצור תבוני בעל בחירה, כשיש אדם. ואז כשאדם מקבל עליו את מלכות השם, אז הוא גם, כן, מפשיט אותה על כל העולם, על כל המציאות. בסופו של דבר, האדם שולט על המציאות גם. האדם מחליט איך להשתמש בכל המשאבים שיש בעולם, איך להשתמש בקרקעות, איך להשתמש בבעלי חיים, מה לעשות איתם, מה לא לעשות איתם, כן? צריך אומנם להתאמץ על זה, אבל האדם מחליט איך לנצל את כל המשאבים שבעולם, בין אם זה הצמחים, בין אם זה כן, האם לכרות עצים בשביל לעשות מזה נייר, או לא לכרות עצים בשביל זה, להשאיר אותם בשביל שהם טובים לאקלים. כן, בסופו של דבר, האדם החליט, האם לטעת פה עצים או לא לטעת פה עצים. כן, האם לגדל עוד עופות או לא לגדל עוד עופות, צריך יותר בשר, נגדל עוד עופות. או לא נרצה לגדל עוד עופות כדי לשמור על, לא לצייר בעלי חיים, לא יחד עכשיו לסוגיות, אבל האדם יחליט בסופו של דבר איך לנצל את המשאבים של העולם, כמה לפתח את המשאבים שלו, הוא מחליט את זה. אז ממילא, כאשר האדם מקבל עליו את מלכותו של השם, אז מלכות השם גם מתגלה בשאר רבדים של הבריאה. מתגלה גם בדומה, מתגלה גם בצומח, מתגלה גם בחי, כי האדם הוא זה שמחליט, איך, הוא זה שמנהל את העולם, הוא המנהל של כל התחומים בחיים, של הצמחים, של החיות, של הדומה, של הכל הוא מנהל את זה. כן? הקרקע, אם אדם קונה קרקע במדינה, זה נרשם בבעלות שלו, מי מחליט שזה בבעלותך? הרשימות של בני אדם, כן? הרשימות של בני אדם אמרו, כתוב לנו פה במרשם אני יודע מה, איפה, בטאבה, לא יודע איפה כותבים את זה, במשרד הפנים, או לא משנה איפה, משרד השיקון, לא חשוב, כותבים שם הקרקע X, זה הולכת לפלוני. זה ברשימות של בני אדם. זה לא הבעלי חיים החליטו שהקרקע הזאת שייך לך או לא שייך לך. מה הפרת הקרקע הזה בעלותי? שבני אדם החליטו שהקרקע הזאת בבעלותי. זאת אומרת שהאדם מנהל את כל המציאות. אז כשהוא ממליך את השם עליו, אז הוא ממליך גם את השם על כל העולם. כן? לכן מלכות השם יכולה להתגלות רק בפריאת האדם. ולכן זה מה שאומרים חז"ל, אומרים מה בעצם השיר של יום. אתם יודעים, כל שיר של יום שאנחנו אומרים במשך השבוע, הוא מאפיין את התכונות של היום המיוחד הזה, ליום ראשון, יום שני, ליום שלישי. מה השיר של יום שישי? מה השיר של יום שישי? השם הלך גאות לבש, נכון? השם הלך גאות לבש. מה זה השם הלך גאות לבש? מה אנחנו שומעים שם? השם הלך גאות לבש, כאן הוא מולך. ביום השישי לבריאה הוא מולך. למה? כי הוא ברא פה אדם. ברא פה אדם שמלכות השם יכולה להתגלות בעולם סוף סוף. יכולה להתגלות, יכולה להופיע. כן? תראו את הגמרא בראש השנה אומרת את זה, במקור השני שלכם פה, דף למד א', בשישי היו אומרים, השם מלך גאות לבש, על שם שגמר מלאכתו ומלך עליהם. גמר מלאכתו ומלך עליהם. אז נברא האדם הראשון, האדם הראשון הוא בעצם יציר, בחיר הבריאה, והוא ממליך את השם על כל על עצמו, ומתוך כך, על כל העולם כולו. זה היום המלכת השם בעולם, היה ממלא בראש השנה, באלף תשרי, היה ביום בריאת האדם. זה היה יום המלכת השם. זה הנושא של היום, אתם מבינים? זה הנושא של היום. והתכונה הזאת של המלכת השם, היא זאת שחוזרת כל שנה מחדש, כל שנה מחדש, המלכת השם ביום הזה, המלכת השם ביום הזה. הכוחות, האור שמאיר בשמיים, האור שמאיר בשמיים ביום ראש השנה, מהו? הוא האור של סגולת היום, הסגולה של יום ראש השנה. סגולת ראש השנה זה יום המלכת השם, מלא האור שמאיר בשמיים זה מלכות השם, כן? גילו יותר חזק, גילו יותר עוצמתי, כן? זה כאילו האורות שמתגנים בשמיים ביום ראש השנה. זה התכונה השמימית של ראש השנה, שממילא היא גם משפיעה על העולם שלנו. זה הסגולה של היום. כי ביום הזה הקדוש ברוך הוא הומלך בפעם הראשונה, על ידי אדם הראשון, אחר כך אדם הראשון חטא. חטא של אדם הראשון זה כבר יציאה קצת ממלכות השם, וצריך לבוא ולתקן את הדבר הזה בסדר. אבל אנחנו מבינים שכן, היום הזה הוא יום המלכות, יום המלכת השם, שמלא הוא ממשיך לכל ראשי השנה שאחר כך. מתוך כך, כן, מתוך כך אבל, אנחנו יודעים שיש לו ראש השנה עוד מהות חשובה מאוד, שהיא נקראת מה? הוא גם יום המה? יום הדין. למה הוא גם יום הדין? עכשיו תבינו את הקשר בין הדברים, וזה דבר שמאוד מסביר את הנושא של ראש השנה. מאוד מסביר. הדבר השורשי והיסודי, יום המלכת השם. זה מלכות השם, זה התכונה שלו. אבל, ממילא מלכות השם, צריכה להתגלות פה, צריכה להופיע פה יותר, בעוצמות יותר חזקות. אז מלכות השם, היא רוצה, יש לה, זה מגמה, כן, זה מגמה, זה יעד. זה יעד להתגלות בעולם שלנו, להתגלות בעולם שלנו, שנקבל עלינו את גזרותיו של השם, את רצונותיו, את ההדרכות שלו, את מה שהוא מצפה מאיתנו, במידות, במעשים, בכל תחומי החיים. זה בעצם היעד, מלכות השם. אז כל שנה מחדש שהמלכות הזאת מתעוררת, אז השמיים בודקים, כן, ההנהגה של האלוקית את העולם, היא בודקת מה היא בודקת, איפה העולם נמצא ביחס למה? ביחס למטרה הזאת. ביחס למטרה הזאת. איפה אתה נמצא ביחס להמלכת השם? איפה אתה נמצא ביחס להמלכת השם? אתה המלכת את השם על החיים שלך? כן, יום הרת עולם. נכון, ויש עולם חדש. אנחנו עכשיו מסבירים כאילו שזה התכונה של היום. צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא. עכשיו בודקים, רגע, אתה רובן, אתה המלכת את השם בשנה האחרונה? אתה מתכוון להמליך עליך את השם עוד יותר? במעשים ה... כן, במעשים כאלה ואחרים, בלתקן את המידות שלך, להשפיע על אחרים את המלכת השם, לחנך אחרים, את הילדים שלך, את המשפחה שלך, איפה אתה נמצא ביחס למטרה הזאת? איפה אתה נמצא שם? איפה אתה עומד שם? זה מה שבודקים בראש השנה. כן, זה מה שהמשפט, זה המשפט שעומד בראש השנה, לבדוק איפה העולם נמצא ביחס ליעד שלו. איפה העולם נמצא ביחס לתכלית שלו. התכלית זה להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט ועל העולם כולו. והמצב עכשיו זה איפה מלכות השם נמצאת. כמה מדינת ישראל המליכה את הקדוש ברוך הוא עליה? כמה המנהיגים המליכו את הקדוש ברוך הוא עליהם? כמה כל אחד ואחד המליך את הקדוש ברוך הוא עליו? ולפי זה נמדד הדין. אתם יודעים, זה הדין של ראש השנה. הדין של ראש השנה בעצם, למה זה יום הדין? מדוע זה יום הדין? כי הדין הוא בעצם מברר, הוא בודק. איפה כל אחד עומד ביחס למטרה הזאת? ביחס למטרה שלך, יש לך תפקיד, כל אחד יש לו תפקיד מסוים משלו, ולהמליך את הקדוש ברוך הוא. איפה אתה עומד ביחס לזה? ומתוך כך נגזרים עליך גזרות, או משפטים, כן, גזרות, משפטים, דינים, לשנה הקרובה. כמה שעמדת ביעד שלך, וכמה אתה הולך עוד לעמוד ביעד שלך. לכן יום הדין, כי הוא נגזר מזה שזה יום ההמלכה, אז יש בו גם דין. יש פה גם דין, כדי לבדוק איפה כל אחד ואחד עומד ביחס למטרת העל הזאת, בחיים הפרטיים שלו, ובהשפעות שיש לו על כל הסביבה שלו. לכן כאילו יום הדין נגזר מתוך זה שיהיה יום המלכת השם, זה נגזר מתוך זה. אז אנחנו מקבלים מככה שהעיקר של ראש השנה, התכונה היסודית, זה להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו ועל העולם כולו, שבו נברא אדם הראשון, השם הלך גאות לבש. ומתוך כך אנחנו נשפטים ביום הזה, ועומדים לדין, עד כמה אנחנו ממלאים את התפקיד הזה של להמליך את הקדוש ברוך הוא עלינו, ועד כמה לא, ועד כמה לא. לכן אומרת הגמרא, יש לנו שלושה סדרות של פסוקים בראש השנה, שלושה סדרות, מלכויות, זיכרונות ושופרות. שימו לב שהראשון זה מלכויות. אז הגמרא אומרת, למה אומרים את הפסוקים האלה? תאמר מלכויות כדי שתמליכוני עליכם. שמעתם, מה הנושא של ראש השנה? תמליכוני עליכם. כל אחד צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא עליו ביום הזה. נגיד, אני רוצה לעשות את רצונך. כן, אני משנה את המעשים שלי, אני חוזר בתשובה לפניך. אז להמליך את השם, זה דבר ראשון, מלכויות. זיכרונות, כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה. כן? זה זיכרונות. ואז מה זה שופרות? אומרת הגמרא, ובמה בשופר. שוב, כדי שתמליכו עליכם, זה דבר ראשון. ודבר שני, יעלה זיכרונכם לפניי לטובה, זה קשור למה? זה קשור ליום הדין. כמה שאני עכשיו דן אתכם, שופט אתכם, אז שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, זה יום הדין. אבל במה שני הדברים האלה יקרו, על ידי מה? זה הסדרה השלישית של הפסוקים שאנחנו אומרים במוסף, על ידי השופר. שופר. כלומר, אנחנו מבינים שמה השופר בעצם עושה? השופר עושה את שני הדברים האלה. השופר הוא, במה אתם ליחוני עליכם? בשופר. במה יעלה זיכרונכם לפניי לטובה? במה? בשופר. מבינים? כאילו, השופר זה הכלי שהוא, כן, מביא, ממליך את הקדוש ברוך הוא, וגם מעלה את הזיכרון לטובה. זה מה שהשופר עושה. רק צריך להבין איך הוא עושה את זה. כן, איך הוא עושה את זה. לכן אמרנו, זו המצווה המדאורייתא של ראש השנה, זה תקיעת השופר, הוא מאפיין את ה... כן, הוא גונז בקרבו את הסגולות, את התכונות, את המהויות של היום המיוחד הזה, השופר. טוב, אנחנו רוצים ככה להבין למה, איך השופר ממליך את הקדוש ברוך הוא עלינו. ואם יהיה זמן, לא יודע אם יהיה זמן, אבל גם להסביר למה זה מעלה זיכרונכם לפני לטובה, זו עוד בחינה. בואו נתחיל עם הנושא של המלכת השם על ידי שופר. זה דו שאמרה הגמרא. איך ממליכים את הקדוש ברוך הוא? אנחנו יודעים שהשופרות באמת היו כלי, היה כלי שזה, להמליך איתו מלכים. כן? גם חצוצרות, איך כתוב בפסוק, בחצוצרות וכל שופר, יהיו לפני השם. כן, לפני השם צריך להריע לפני המלך השם, חצות וכל שופר זה כלים שאיתם ממליכים מלך. ולמה הכלים האלה ולמה בעיקר השופר? אז בואו ננסה קצת להסביר את זה. האדם, אמרנו מי שממליך את הקדוש ברוך הוא על, על, על העולם כולו, על עצמו, על העולם כולו, זה האדם. כי הוא יצור בעל תבונה, יצור בעל בחירה חופשית, ואז הוא בוחר אם להמליך או לא להמליך, ואם לקבל או לא לקבל את השם, את המלך. אז האדם אם ככה צריך להמליך את ה... עם מה נמליך אותו? עם מה נמליך את השם? כאילו עם, עם התכונה המיוחדת של האדם. כן, התכונה שמייחדת את האדם מכל בעלי החיים. אחורה עם התכונה הזאת, צריכים להמליך את, את השם, כי זה, זה מה שמבדיל אותנו משאר הבריאות. משאר הבריאות, משאר מדרגות הבריאה. מהצומח, מהדומה, מהצומח וגם מהחי. אז מה מבדיל את האדם משאר הברואים? איזה תכונה? אמרתם אותה מקודם, מה היא? מה התכונה שמבדילה את האדם? כוח המדבר, נכון? הדיבור. זה מה שמבדיל את האדם משאר הבריאות. עכשיו זה דבר שצריך ברור, מה זאת אומרת כוח הדיבור? זה נשמע שזה איזושהי יכולת טכנית שיש לאדם, שיין אותה לבעלי החיים, בסדר? יש לאדם, אתה יכול לדבר, אחרי לא יכולים לדבר, נו, לא, אז מה? מה כאילו הדבר הזה? יש לנו איזשהו כישרון שהם לא יכולים לעשות אותו. גם להם יש כישרון שלנו, יש בעלי חיים שיכולים לרוץ מאוד מהר, ואני לא יכול לרוץ מהר כמוהם. אני יכול לרוץ, אבל לא מהר כמוהם. זה לא אותו דבר, כי פה אני כן יכול לרוץ, אבל לא, לא כמו צ'יטה נגיד, לא יכול לרוץ כמוהם. בסדר, אבל אני כן יכול לרוץ. פה הם בכלל לא יכולים לדבר, בסדר, אבל מה, זה נשמע איזשהו הבדל פרקטי יותר, הבדל טכני, בין האדם לבין ה... רואים את ההבדל הזה בבריאת האדם, והיא אדם לנפש חיה, כן, לנפש חיה, אז הוא מכנסות גם לרוח ממלא, נכון? רוח מדברת. אלא באמת הדיבור, הדיבור, למה הוא מבטא את ההבדל בין האדם לשאר הבריאות? כי זה לא, זה לא הבדל טכני, זה לא שאדם יש לו כישרון של הבעל החיים, אלא הדיבור, כן, הוא חילוק מהותי, כן, הוא הבדל עקרוני, הוא הבדל איכותי, איכותי, איכותי מאוד, בין האדם לבין שאר כל הבריאה. כי הדיבור בעצם, מה זה הדיבור? הדיבור בעצם זה כלי שקיבלנו, כלי שקיבלנו מה? בדיוק, כלי שקיבלנו בשביל לגלות את העולם הפנימי שלנו בגלוי, להוציא את העולם הפנימי שלנו בגלוי. כלומר, יש לנו עולם של מחשבות, עולם של, של שכל גדול, של חוכמה גדולה, של הכרות גדולות, של מחשבות גדולות ועמוקות, ולקחת את המחשבות הגדולות האלה ולהביא אותם לידי גילוי. להביא אותם, לחבר אותם לעולם הזה, כן? איך אנחנו נעשה? איך נוציא את זה מתוך העולם הפנימי שלנו החוצה? זה כלי הדיבור. זה מה שהדיבור עושה. כן, הדיבור מוציא החוצה, מגלה, מבטא את המחשבה הפנימית, ואת החוכמה הפנימית שיש באדם, ואת כל האישיות הפנימית שיש באדם, הוא מסביר אותה החוצה. איך אתה תדע מי עומד מולך? איזה אישו, האם עומד מולך אדם שיש לו, איזה תכונות יש לו, האם יש לו רגישות, האם יש לו חוכמה? כן, האם הוא מבין עניין, איך, על ידי מה? על ידי הדיבורים שלו, אתה תשמע אותו מדבר, תשמע מה הוא חושב, תשמע איך הוא מגיב, תשמע מה הוא אומר. זה יעזור לך לחשוף את האישיות שלו, לחשוף את הנשמה. לא בשביל זה נברא הדיבור, כי אני יכול לעמוד על זה, אלא זה עוד דבר, אבל הדיבור הוא מבטא כלפי חוץ את כל העולם הפנימי של האדם. אם ככה, זה חילוק מהותי. עכשיו מובן למה האדם קיבל דיבור, ובעלי החיים לא קיבלו דיבור. למה אריה לא קיבל דיבור? למה? כי מה אם אריה היה מדבר, מה הוא היה אומר לנו? מה הוא היה אומר? אני רעב, כן? א', אני עייף, כנראה אוהב לישון הרבה, ב', כן? ואני מחפש עכשיו לוויה להתחתן איתה, ג', משהו כזה. זה, לא יודע, זה פחות או יותר. מה הוא כבר יכול להגיד? אין יותר מדי איזה. או שהוא מספר לנו, והוא אומר, אז זה מה שאכלתי אתמול, הייתה מאותי אמא. זה פחות או יותר מה שהוא יכול לדבר. אין כאילו משהו, הוא לא יכול לבטא, כן, מהלכים, הוא לא יכול לבטא חוכמה, הוא לא יכול לבטא, לבטא מחשבות עמוקות, מי ברא את העולם, להסתכל, וואי, זה התבוננות על המציאות, התבוננות על, כן, על, על סדרי חוקים עמוקים, אין יותר יכולות האלה. ממנו גם לא צריך כוח הדיבור, כי זה שהוא רעב, אנחנו יכולים לראות מזה שהוא הולך וטורף טרף, וזה, כאילו כל הדברים שהוא יכול לדבר, הוא גם עושה אותם בפועל, הוא לא צריך בזה, כלי הדיבור, הוא ניתן למי ש... יש לו מה לדבר, למי שיש לו מחשבה עמוקה, למי שיש לו שכל גדול, זה למי שיש לו אישיות פנימית מאוד מאוד גדולה, זה האדם. לכן החילוק, כן, מה שמאפיין, מה שמחלק את האדם משאר הבריאה, זה כוח המדבר. אם ככה, שימו לב עכשיו, אנחנו באים להמליך את הקדוש ברוך הוא. אם אנחנו באים להמליך אותו, אז איך נמליך את הקדוש ברוך הוא? איך נמליך אותו? בכוח הדיבור שלנו. איך נמליך אותו בכוח הדיבור שלנו, כן? זה הכלי המיוחד לאדם, זה התכונה המיוחדת שאומרת, אתה נקרא אדם, אתה יש לך תבונה גדולה, אתה יש לך בחירה חופשית, אז בוא תמליך את השם בכוח הדיבור שלך, כן? תדבר דברים על הקדוש ברוך הוא, תגיד השם אתה המלך, תגיד השם אתה המלך הגדול, אתה השם המלך, אני, כן, אני אוהב אותך, או אני מקבל אותך עליי, או את ה... אתה בעל הכוחות כולם, אתה בעל היכולת, ואני מקבל אותך, ואתה אל הגדול, הגיבור והנורא. תגיד את כל הדברים האלה, תגיד גם את הגדלות של השם, וגם תגיד שאתה מקבל אותו כמלך עליך. תגיד את זה בכוח הדיבור שלך. עם זה אנחנו צריכים לגשת אל המלך, כך צריך להמליך אותו עם כוח הדיבור שלנו. אבל לא, אנחנו לא עושים את זה בכוח הדיבור. כלומר, עושים את זה עם כוח הדיבור, בכוח הדיבור, אבל בצורה אחרת שלו, בערוץ אחר של כוח הדיבור. מה ערוץ אחר של כוח הדיבור? בתקיעת שופר. בואו נסביר את זה יותר. כי אמרנו ככה, הדיבור זה מה שמבטא כלפי חוץ את העולם התבוני הפנימי, המחשבתי. מה שמבטא זה כלפי חוץ, נכון, זה הדיבור. מצד אחד זה כלי נפלא מאוד. מצד שני, הדיבור הוא גם כן, הדיבור אחרי הכל הוא, מה הוא? מצמצם. הוא מגביל. למה הוא מצמצם ומגביל? כי אתה רוצה עכשיו לבטא את המחשבות שיש לך. כן? את ההכרה שהכרת את חסדי השם, את ההכרות שהכרת בטוב של הקדוש ברוך הוא, את ההכרות שהכרת בגודל של הקדוש ברוך הוא. אבל איך תבטא את זה? איך תבטא את זה? אתה רוצה להגיד זה במילים. המילים בסוף זה לקחת, זה אותיות, שמתחברים אחד עם השני ויוצרים מילה, ויוצרים משפט. כל הדברים האלה זה לתחום את זה באיזשהו גבול של, כן? של איזשהו טקסט. למשל, אם אתה כותב איזה משהו, אני יודע מה, בעבודה ומחאה, תגביל את זה ל-500 מילים. לא יותר מזה, רק 500 מילים, כן? היום בכלל לא אוהבים לקרוא דברים ארוכים, כן? אומרים לעמלק, אם אתם לעמלק כאילו, שזה, לעשות את זה, לקצר את זה, כן? ארוך מדי לא קורה, כן? זה ראשי תיבות לעמלק. ארוך מדי לא קורה. מה זה? שורה תחתונה, אין שורה תחתונה. או שמקשיבים, אתה כותב את זה 500-600 מילים, זהו, לא, תכניס את הכל לתוך זה. מה שתכתיב, תכתוב. רוצה להגיש בקשה למנהל, תכתוב, לא יותר מדי ארוך, משהו תגביל. האמת, גם אם תכתוב מאוד ארוך, זה לא בטוח שזה יעזור. שורה תחתונה בסוף, אנשים רוצים להביא מה אתה רוצה. אחרי הכל, הדיבור, המילים, המשפטים, זה דבר מוגבל. דבר גבולי, דבר מצומצם. אי אפשר להכניס את כל ה... את כל המחשבות שלנו, את כל התבונה שלנו, את כל העושר האינסופי הזה, להכניס את זה בתוך תבניות שמי, איך שאני להכניס את זה בכלל? זה משהו מאוד מצומצם. כל העולם שיש, כל העולם הפנימי שיש לנו, לא יכול להיכנס לשם. משה רבנו היה מגמגם. משה רבנו היה מגמגם. איך זה היה מגמגם? המהר"ל מפרק שואל, המהר"ל אומר, מה, האם למשה רבנו היה לו מום? היה לו איזה פגם גופני? איך זה יכול להיות? משה רבנו חצי, כן, חצי אדם, חצי אלוהים כתוב עליו, כן, זה אדם שהוא שלם בכל השלמויות. איך אתה אומר שלא משה רבנו היה לו איזה? היה לו פגם בדיבור, לא יכול להיות שהיה לו שום פגם. הוא היה יפה תואר, והוא היה מושלם גופנית, רוחנית, נפשית, בכל הצד הוא היה מושלם. אז מה נתנו לו עכשיו פגם של גמגום כזה של דיבור? אומר המהר"ל, הגמגום של משה רבנו, הגמגום של משה רבנו זה לא חיסרון, זה לא מום שלו. זה לא המום שלו, מה פתאום? למה משה רבנו היה מגמגם? למה היה מגמגם? כי היה לו כל כך מה לומר, היה לו כל כך עושר פנימי, כל כך מחשבות עמוקות, כל כך חוכמה עמוקה, כל כך חוכמה גדולה. איך הוא יכול לבטא את החוכמה הזאת? איך אפשר לבטא אותה? איך אפשר להוריד אותה למילים? אפשר להגביל אותה באותיות? אפשר להגביל אותה במשפטים? איך אפשר? זה מגביל ומגדיר את הכל, אתם מבינים? יש לו חוכמה עמוקה, יש לו עושר פנימי, יש לו עולם מחשבה עצום. לקחת את כל זה עכשיו ו... להלביש את זה לתוך תבניות של מילים, זה מצמצם את זה, הוא לא יכול לעשות את זה. אז הוא בא עכשיו לדבר, אז הוא מגמגם. הוא לא יכול לומר את זה. אנחנו יכולים לומר, כי אנחנו מבינים קצת מה שאנחנו אומרים, בדרך כלל, משתדלים. להבין את המחשבות שלנו, צריך איכשהו לתרגם אותם. משה רבנו אמר, מראש המחשבות שלך גבוהות ועמוקות, הוא לא יכול לבטא אותם במילים, להגדיר אותם, לצמצם אותם, להגביל אותם. הוא היה מגמגם. תבינים, הוא היה מגמגם, כאילו לא מצליח להוריד את הגודל הזה. בסדר? זה העיקרון שהדיבור עם כל מעלתו שהוא ביטוי של המחשבה, אבל בסוף הוא מגביל את המחשבה. הוא מגביל את עולם המחשבה. אם ככה, אנחנו עכשיו מגיעים לשופר שלנו של ראש השנה. אמרנו ראש השנה, יום של המלאכה, יום של המלאכת השם. כן? המלאכת השם שהתחדשה בבריאת האדם, באלף בתשרי, השם הלך יהוד לבש, וזה חוזר כל שנה ושנה מחדש, השפע שמתחדש בעולמות כולם, שהמלאכת השם מתחדשת ומתעוררת ביום הזה. אנחנו באים עכשיו ורוצים להמליך אותו. להמליך אותו, איך ממליכים אותו? עם כוח הדיבור שלנו. אבל כוח הדיבור, הכוח שמבדיל את האדם משאר היצורים, משאר בעלי החיים, כוח המדבר. מה העניין של כל כוח המדבר? לבטא את ה, את ה, את ה, מה אנחנו חושבים על השם, כן? את מה אנחנו, איך אנחנו, את החוכמה שאנחנו מכירים, את השכל שלנו, איך אנחנו מכירים אותו, את, מכירים את גודלו, מכירים את טובו, מכירים את חסדו, מכירים את רוממותו. אז בוא תמליך אותו עכשיו. טוב, אנחנו יודעים שכל דיבור שאנחנו נאמר ברוממות של השם, כל דיבור שאנחנו נאמר מה אנחנו נעשה, אנחנו רק ננמיך את הרוממות הזאת. כל מילה שאנחנו נוציא על הקדוש ברוך הוא, אנחנו רק נגביל אותו. אנחנו רק נגדיר אותו יותר. אנחנו רק נוריד אותו למטה יותר. כי אין לנו כל המילים עם כל הכבוד, בסוף הן מצמצמות, הן מורידות. לכן אנחנו פונים אל כוח הדיבור בערוץ המיוחד הזה שנקרא מה? שנקרא תקיעה. נקרא תקיעת שופר שהוא קול, שהוא קול אבל, קול לא מוגדר, קול פשוט, קול בלי גבולות, קול בלי מילים, קול בלי מילים. אנחנו עם הקדוש ברוך הוא, אנחנו בני אדם, מקבלים את מלכותך, מקבלים את מלכותך בפן הכי הכי, הכי אינסופי. הכי לא מצומצם, הכי לא מוגבל, הכי לא מוגדר. ככה אנחנו ממליכים אותך עלינו. כן, ככה ממליכים את זה. זה מקום שהוא שייך כאילו לעולם המחשבה. דיבור שאנחנו בעצם אומרים, עומדים לפני המלך, אומרים, אנחנו מקבלים אותך, מקבלים את מלכותו של השם, לפי הגודל הראוי לה. מה הגודל הראוי לה? כל מה שתגיד, הוא ינמיך. כן, עמד אותו חזן לפני, לא זוכר, רבי יוחנן אולי כתוב שם, ואמר האל הגדול, הגיבור והנורא, והחזק, והעצום, לא יודע מה, והרחום, ולא יודע, עוד כל מיני דברים כאלה. אמר לו, מה אתה, סיימת לשבח את הקדוש ברוך הוא? מה אתה משיך לשבח? מה אתה משבח כל כך הרבה? כל מה שאתה אומר, זה רק אומר שהוא ככה ולא אחרת, כן? אתה רק מנמיך אותו, אתה רק מגדיר אותו. אם לא היו אומרים לנו, אנשי כנסת הגדולה, האל הגדול, הגיבור והנורא, לא היה כתוב את זה בתנך, לא היינו יכולים לומר את זה גם בתפילה. אבל הם אמרו, אז אנחנו משתמשים במילים האלה, אנחנו מבינים שזה לא האל הגדול, ולא הגיבור, ולא הנורא, אלא הרבה מעבר לכל זה. הרבה הרבה מעבר לגדול, הרבה מעבר לגיבור, הרבה מעבר לנורא, לפי התפיסות שלנו. לפי שאנחנו מבינים מה זה גדול, מה זה גיבור, מה שאתה מבין מה זה גדול, אז תבין שזה לא הקדוש ברוך הוא, הוא יותר גדול מזה. מה שתבין מה זה גיבור, זה לא הקדוש ברוך הוא, הוא הרבה יותר גיבור מזה. תבין מה זה נורא, זה לא. הוא הרבה הרבה מעבר לזה. טוב, אז מה הוא כן? מה שאתה מבין, תשלול את מה שאתה מבין, תבין שזה יותר. זה מה שאתה צריך לדעת. איך אני אבטא את זה בראש השם? ראש אני רוצה להמליך את השם, איך אני אבטא את זה? אז אני לא אגיד מילים, כי כל מילה היא מצמצמת, כל מילה היא מגבילה. מה אני אעשה? אני פונה לכל הפשוט. לכל האינסופי, לכל שנובע כאילו מתוך עולם הנשמה, מתוך עולם המחשבה, אני אומר, השם, אתה בעל כוחות כולם, ואני לא יודע אפילו להגיד מה זה. אני לא יודע להסביר את זה, אבל אתה הכל. אתה הכל הרבה מעבר לכל המילים, הרבה מעבר למילים. זה מגיע מהמחשבות של, מהעולם הכי הפנימי שלנו, מהמחשבה, וזה מה שממליך את השם על כיסא המלכות. כי זה עובר את כל המלאכים, את כל המלאכים בשמיים. המלאכים אלה הם תפיסה במחשבות של בני אדם. המלאכים יודעים, אתם יודעים שהמלאכים יודעים את כל השפות, נכון? חוץ מי? איזה? ארמית. ארמית הם לא יודעים, נכון? כל ה-70 שפות הם יודעים. אז הם יודעים את הדיבור הם מסוגלים להבין. את המחשבה הפנימית של עם ישראל, זה משהו שבינינו ובין הקדוש ברוך הוא, המחשבה הפנימית שלנו. איך אנחנו מכירים את השם, איך אנחנו, מה אנחנו חושבים עליו, מה אנחנו מבינים בו. זה הרבה מעבר לכל דיבור, הרבה מעבר לכל שפה. הרבה מעבר לכל הגדרה. אתם מבינים? זה עניינו של השורה, ככה ממליכים את השם. ממליכים את השם מהקול הפשוט הזה, האינסופי. כי מלכות השם היא שייכת לאינסוף, אבל אינסוף בסוף, שהוא מופיע בתוך הסוף, מופיע בתוך העולם המוגבל שלנו. טוב, בוא נראה פה קצת, אז זה, מה אני יכול לכם? בשופר, מה זה? בוא נראה קצת, תראו את המאור ושמש, נדבר ככה, זה נותן פה כמה כיוונים על השופר, זה אולי טיפה, מסביר קצת את מה שניסו לומר פה, אומר המאור ושמש ככה, שעניין השופר הוא, שהוא קול פשוט בלא חיתוך הדיבור. אתם יודעים, זה כאילו מה שמגיע לפני חיתוך הדיבור, לפני שהדיבור בא ומצמצם ומגביל ומגדיר. ומן הצורך לשום כל מגמת כוונתנו בלב ומחשבה, יחד לשוב לפניו יתברך שמו מעומק הלב בעת התקיעה. וכשתוקע בשופר מעומק הלב, בתשובה הקדוש ברוך הוא שהוא בוחן כליות ולב, מקבל מחשבה זו לפניו. כן? אז זה דבר ראשון. פה הוא אומר טיפה שונה מה שהסברתי לכם. הוא אומר פה שבעצם אנחנו שמים את האצבע על עולם המחשבה, על עומק הלב, כי התשובה משם צריכה לבוא. השופר כאילו נובע כאילו מתקיעה מעומק הלב, אז אנחנו צריכים, התשובה שלנו בראש שלנו צריך לשוב להשם, כן? צריך לשוב להשם מעומק ליבנו, כן? שהוא בוחק לא רק במעשים החיצוניים, לא רק הפעולות החיצוניות, אלא לשוב באמת מתוך הנשמה, מתוך האישיות, מעומק הלב. אז לשוב במחשבה שלך, לכן אתה לוקח את עולם המחשבה ותוקע בשופר. זה כאילו בחינה יותר שקשורה לחזרה בתשובה שאנחנו צריכים לעשות בתקיעת השופר. אבל תראו את ההמשך שהוא ממשיך פה, ועל ידי כל פשוט שיוצא מן השופר, תראו, נתעורר עולם המחשבה שאין בו דיבור. שמעתם? ממליכים, באים להמליך את השם עם כוח הדיבור שלנו, אבל בלי דיבור. עם כוח הדיבור, עם כוח הדיבור של המחשבה, כאילו. שהמחשבה שהיא הרבה מעבר לכל הדיבורים. כמו שאומרים, תמונה אחת שווה 1,000 מילים. נכון? מה זה אומר תמונה אחת שווה 1,000 מילים? מה הכוונה? שיש לפעמים משהו שאתה רואה תמונה אחת, ואתה אומר, כל מה שתסביר לי עכשיו, זה לא יצליח לבטא את מה שאני חווה בראייה של התמונה הזאת, מה שאני מזהה בראייה של התמונה הזאת. כי התפיסה, כאילו, האישיותית שלי, על ידי ההכרות שלי, על ידי המחשבות שלי, הן הרבה יותר גבוהות מכל המילים שאני אגיד על התמונה הזאת. התפיסה איך שאני תופס אותה. אז כך איך שאני תופס את הקדוש ברוך הוא, ואיך שאני חושב, מה שאני חושב עליו, ומה שאני מבין בו, זה הרבה הרבה יותר גדול מה שאני מצליח לבטא. זה אמור להיות הרבה יותר גדול מה שאני מצליח לבטא. לכן אתה ממליך אותו בשופר. טוב, אני ממליך עכשיו את המלכות השם האינסופית, הבלתי בעלת תכלית, הבלתי גבולית, את זה אני ממליך. זה מיני, זה מה שהוא אומר כאן, על ידי כל פשוט שיוצא מן השופר, נתעורר עולם המחשבה שאין בו דיבור. הוא הרבה מעבר לדיבור, הרבה מעל כל הדיבורים, הרבה מעל כל הצמצומים. ואין שום מלאך ושרף יודעים עד מה, ולא יבינו מה שישראל עושים בשופר. זה מה שאמרנו, כי המחשבה הפנימית שבני ישראל, כן, המלאכים לא מסוגלים להבין אותה. הם מסוגלים להבין את הדיבור שלנו, כן, את השפה, את הכוחות המצומצמים של החיים. אבל את המחשבה, מה שנטוע בעומק הלב, בעומק ההכרות, בעומק השכל, כן, בעומק המחשבה כלפי הקדוש ברוך הוא, זה המלאכים לא מסוגלים להכיל, זה עולה מעליהם. כן? זה מה שהוא אומר, לא יבינו עד מה, שישראל עושים בשופר, כי זה הסוד של השופר, לדבר בלי דיבור, אתם מבינים? וזה מה שופר זה כאילו, תדבר בלי דיבור, תדבר מהמחשבה שלך, תדבר מהעומק שלך, תדבר מההכרה הפנימית שיש לך בקדוש ברוך הוא, וככה תמליך את השם. תמליך את השם בצורה הכי הכי גדולה, הכי גבוהה, כי כל מה שאתה תגיד אחרת, אתה רק תנמיך אותו. אתה רק תנמיך אותו, רק תצמצם אותו. תדבר בלי דיבור. זה השופר, לדבר בלי דיבור, כן? וזה התכונה הכי פנימית שיש רק בעם ישראל, ששום מלאך ושרף יודעים עד מה, לא יודעים עד מה. ועל ידי זה נתערבב השטן ונחלש הסתרה אחרה, והאדם נאחר ונעשה חלב, כאילו אדם, הדינים, כן, נאחרים ונעשים חלב, חלב זה צד החסד, הרחמים, דענו שהגבורות נמתקים ומסכימים על החסדים שירדו על הכנסת ישראל, ונתגלה על אבנונית עליון הרחמים הגדולים על כנסת ישראל. ולזה אנו מכוונים בעת תקיעות שופר השם הקדוש, קרא שטן משולב משם הוויה, ברוך הוא, כי על ידי תקיעותינו ביום זה נתערבב השטן, והרחמים מתגברים ונתגלה על אבנונית עליון היוגים במכלין דרחם על כנסת ישראל. כי כאשר אנחנו ממליכים את השם עלינו, זה מביא עלינו רחמים. כי אמרנו, מה זה הדין? הדין זה לבדוק אותך לעומת כמה אתה ממליך את השם עליך, על החיים שלך הפרטיים, על המשפחה שלך, על מי שאתה מסוגל, על כל מה שאתה מסוגל לעשות, כמה אתה ממליך את השם. אז אתה תוקע בשופר מעומק הלב, השופר הוא המלכת השם, בצורה הכי רחבה שלה, הכי גדולה שלה, הכי גבוהה שלה, וככה נמתקים הדינים. ככה נמתקים הדינים עלינו. ועם אלה הגזרות לכל השנה הן יותר טובות, כי בוא נעזור לו עם מה שהוא עושה, עם איך שהוא ממליך את הקדוש, בוא נעזור לו עם המהלך הזה שהוא ממליך. בוא נחזק אותו בהמלכת השם שהוא עושה. אז זה העניין הראשון של השופר. זה העניין הראשון של השופר שרצינו להגיד פה. בסדר? הדיבור שהוא בלי דיבור. בסדר? הדיבור שהוא להמליך את הקדוש ברוך הוא מתוך עולם המחשבה הרחב והאינסופי, כמו שמלכות השם היא גדולה ואינסופית ולא מוגבלת ולמצומצמת. כי ביום הזה, זה היום שבו מתגלית מלכותו, ואנחנו מתפללים על מלכותו, מתפללים על מלכותו, נכון? מה שאתם עושים עוד שאני מתפללים, שמלכותו בכל מה שעלה. תשלוט בהכל. אז זה העניין הראשון. טוב, יש פה עוד שני עניינים, אבל לא הגענו אליהם. לא נורא, יש עוד שנים. יש לנו עוד תשפ"ז, פ"ח, בשנים הבאות בעזרת השם. נתקדם לשם. בעזרת השם, שנקבל את מלכותו עלינו באהבה ובשמחה. ברוכים תהיו.